יום חמישי פרשת לך לך. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים עם סיפור מהספר לב אליהו של רבי לפיאן. הוא מספר על איזה סיפור שהוא קרה בצעירותו, מה שהיה לפני יותר 150 שנה כבר, היום זה בטח כבר יותר מ-200, על איזה גוי אחד, סוחר גדול, שהיה חוזר כל שנה מהיריב עם עגלות משרתים, שבאחד העגלות היה מונח שק עם כל הכסף שהרוויח ביריב. שם הוא ראה שהיה כבר יושבים שומרים, עם שמירה, עם כלי זין. ואת השיירה הזאת הייתה מלווה בכלב גדול שהיה יושב באותה עגלה עם הסוחר. מפעם לפעם היה יורד, מקיף את העגלות, להריח שהכל בסדר. פעם אחת, הוא מספר, חזרו מהיריב עם אוצר גדול של מאות. ובאמצע הדרך הכלב יוצא מהעגלה של הגביר, נעמד לפני הסוסים, וחוסם את הדרך. ומתחיל לנבוח בקולות, גדולים מאוד. אנשים חשבו שאולי הוא מבשר על איזה צרה. אולי באים ליסטים, חיכו, הסתכלו, אמרו שם דבר. נתנו לו קצת לאכול איזה בשר מבעלה, להרגיע אותו, אבל הוא לא נח, לא שקט. הוא ממשיך לצעוק ולנבוח. טוב, שקרה לכל הקיצים, ראו שהכלב לא נותן לסוסים לנסוע. הגביר ירד לראות מה קורה, הוא בודק, הוא רואה שהכלב לא נרגע. טוב, אז הוא התעצבן. הוציא את הרובה, ניסה להפחית את הכלב, אבל זה לא עזר. עד שלא הייתה ברירה, ירה בו והרג אותו. המשיכו בדרכם, מגיעים הביתה של הגביר, מחפשים את השק שלהם, עוד לא מוצאים. אז הם הבינו שכנראה השק נפל תוך כדי הנסיעה, ואז חזרו אחורה. כל הדרך חיפשו, עד שהגיעו לאותו המקום שמצאו, הגיעו לאותו המקום שהם הרגו את הכלב, מצאו אותו שרוע על השק עם המאות, נתברר למפרע, שהכלב הבחין שהשק נפל, הוא ניסה לעצור את השערה בגופו, התעקש את זה גם במחיר חייו, ולא רק זה, גם אחרי שהאדון שלו ירה בו, בפסיעות האחרונות הוא גרר את עצמו עד השק והסתרע עליו לשמור עליו. עד כדי כך הכלב מסר את נפשו עבור האדם. כשרואים את ההנהגה של הכלבים ומתבוננים בה, אז מתגלה את השירה הזאת שאומרים בפרק שירו. בואו ונשטח בו ונכרוע, מי בכל לבני השם עשינו? כל החומר, מה הנאמנות של הכלב לבעלי נראה בגלל שהוא נותן לו את הפרנסה וזורק לו עצמות לאכול? אחת כמה וכמה שאנחנו צריכים להיות נאמנים להשם יזבורך. זה דברים נפלאים על פי האלון המיוחד ממשקי ישראל של הרב רייזמן שליטה. אנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי והספר דרכי אובס מתוך נפש שמשון. המספרים שבשבת שלפני פסח, עכשיו עושה גודל, הרב פינקוס פונה לאחד התלמידים בקשה מוזרה, מבקש שישאיל לו את הנעליים לכמה שעות עד אחרי שהוא יסיים את הדרשה של עכשיו עושה גודל. תלמיד הופתע, תמה הבקשה, הוא ביקש להבין למה, לשאל אותו למה הוא צריך אותם. אז הוא הסביר לו שאחרי התפילה, דרך הביתה הוא הבחין שהעיגול של המתכת, שמגן על האחור ששם מכניסים את הסרוכים, השתחרר נטול ותלוי באוויר. הוא אומר, בגלל החשש של איסור טיטול ושבת, הוריד את הנעליים וכך הלך יחב הביתה. הוא אומר לו שעוד כשעה הוא צריך למסור את הדרשה ששם סגודי בבית מדרש. זה לא ראוי, זה לא מן הראוי למסור ככה את הדרשה, רגליים יחפות, ולכן הוא מבקש להשמיד את החפה. אנחנו ממשיכים פרשת שבוע, אמו ילוחם כל זוכור. יש פה דברים נפלאים מהספר גדול לשימושו, לרב אליושיב. מספרים פה שכל יום אחרי התפילה של הרב אליושיב היה מתחיל הסדר של הבריתות, היה משמש סנדק כמה וכמה בריתות שהיה עוד בסדרש. שכל בני הדור ראו זכות לעצמם שישמש סנדק לבן שלהם. יחד שנים רבות, במות חייו, ראה בקושי מסכים להיות סנדק, גם כשרבים הפצירו, היה מתחמק, היה מראה מזמן. אבל אז, פתאום הוא התחיל להסכים, שאלו אותו למה. אז הוא סיפר מה יש. כשהגיע איש יעקב להיות רב של המברג, היה לו תנאי שהוא יהיה רב בעיר בזה שיפטרו אותו מלהיות סנדק לבריתות הרבות שנערכות בעיר גדולה. אחד הימים הוא ישב באיזו אספה עם ראשי הקהל, דנו בענייני העיר, ובעיצומה של האספה מגיע אחד לראשי הקהל ומבקש לחבר את רב העיר בסנדקאות, בברית שהוא עורך באותו יום לבן שלו. אמר לו הרב, הרי אני התניתי במפורש שלא יזמינו. כולם מסכימים לתנאי הזה. אז העז אחד מראשי הקהל ואמר, הרי בן כה הרב לא עוסק בתורה בזמן הזה. עכשיו הוא יושב באספה, דן בצורכי העיר, אז למה שלא יעשה זה כמה דקות? ענה לה שזן, כי אפשר לשים את באספה לדון בצורכי העיר, זה ספק בטוטר. מה לשמש סנדק, זה ודאי בטוטר. כך הוא יאמר, כך הוא יאמר, ש... בשנת בפנותו הוא שינה דעתו, והוא אמר, הוא הסביר שהוא הסכים לשמש סנדק בגלל הסגולה הגדולה שקיימת, שכן בזה. כלומר, המצווה יכולה לעשות על ידי אחרים, אבל הסגולה לא יכולה לעשות על ידי אחרים. ולמה, ומה קרה פתאום הזו? באותה תקופה התחילו לחוב לרגליים, יקרימו לו איסורים גדולים שיפרו לו בלימוד. באותה תקופה הרבנית הייתה מבקשת ממנו שיסכים להיות סנדק, ובסוד זה ירפאו הרגליים שלו. באמת הרבנית הייתה מתפללת שכל הזכויות של העשירות שמובטחות למי שמשמש סנדק, יהיו לו לבריאות שלו ולאריכות ימיו. הסטרייפלר היה אומר שהעשירות שלו יהיה הספרים הרבים שהוא זכה לחבר. התפילה שלו התקבלה והרבנית שהוא זכה לאריכות ימים, והמצב הבריאותי והכוחות עבדו לו גם בזמן זקנותו, בזמן שאחרים שהגיעו לגיל הזה לא מסוגלים להגיד שיעור ברבים ולהשקיע בכוחות, אז הוא אמר מזה יום את השיעור, זה תמיד יכול מופלגים. היה גם מכריע כמובן בניינים קשים שהגיעו לו בכל רחבי העולם היהודי. את הבריתות האלה שנערכו בזה אחר זה בכל מצב, גם כשהיה חולשה, אבל שהוא לא הסכים לוותר. בזמנים שלא מסוגל לראות הוא בסמדרש, זה עד כמו בית, הוא לא עלה על דעתו לוותר על זה. כשמישהו אחד מבני הבית הציע לו אולי להימנע מזה, מה לעשות את הבריתות בבית? יאללה בלגן, אמר לו הרבי לשם לסרב לליאון נובי. אם ליאון נובי עסקינה, נביא פה איזה... אגב, הוא חירוב דם מפליאה, שרבינו חי באופן מוחשי את העובדה שהתורה היא זאת שקובעת המציאות, וכל דבר שכתוב בחז"ל, זוכה אותו כפשוטו. אם חז"ל אמרו שליאון נובי הוא מה לחבר את זה מגיע לכל ברית מילה, אז הרבי לשם התייחס לזה כפשוטו. וכל יום שהוא זכה לשמש לי סנדק, הוא התייחס לזה כמפגש עם ליאון נובי. תכונן ועמד בכל יד ראש, כמו שצריך להתייחס לקדם מפגש. בליל הסדר, כשפתחו את הדלת לאמירת שפי חמוז חום, שמתגלה ליאון נובי, כפי שמקובל בכל ישראל, אז התייחס לזה כפשוטו. וככה תיארה הרבנית, אויר והחבת שלו, עליה השלום, שבליל הסדר, בזמן אמירת שפי חמוז חום, הוא היה קם, רק קם המקום, עומד מלא קומות לו, ואומר, בואו חבור, בואו חבור. שנה אחת היא מספרת, שרבינו קפץ למקומו, עמד ואמר, בואו חבור, ואז הפנים שלו נהיו כלהבת אש, צמרמורת, נהיה אדום, עד שהוא רעד כולו מרוב פחד, שנפל עליו פתאום. טוב, כולם הסתכלו, עבר על כולם גל של התרגשות. אומרים, זה עם החזה, שזמן רב אחרי זה לא שכחו אותו. אנחנו ממשיכים למדור הנפלא כל העם. יש פה איזה מאמר שפורסם במדור יש זוהמר במסר תורני לפני כמה שנים. אחד שחווה סיפור השגחה נפלאה שהתפרס לפני כמה שנים. סיפור של סייד ישמעי עצוב מקידוש שמשמיים ועשיית חסד. והעיקר של הסיפור הזה, המסר העיקרי שמי שנפל יצא מן הזקנים, גדולי וצדיקי ישראל לא נכשל. ובפרט, אחרי שאחד מצדיקי הדור שמע את זה, אז אמר שממש מצווה לפרסם, ולכן אולי זה על גבי הכתב. הוא אומר, יהי רצון שיהיה מהפרסום הזה קידוש שם שמיים ולימוד מוסר השכל, לדעת שימי סימיץ ומרווחים. ולפעמים גם רואים תפורות בעולם הזה, תפורות בעיניים גשמיות. הוא מספר שאחד מהקוראי גוש קטיף שבחבל עזה שלא הגיע להסכם על פיצוי לפינוי הגירוש, אחרי תלאות רבות ומשא ומתן מפרך ממנהלת הפינוי, הגיע סוף סוף עם נחלה מסוימת אותו מגורים. אבל על העסק הקטן שהיה לו בגוש, שממנו התפרנס, לא קיבל כלום. והחיסרון הזה כמובן, נשאר עליו להמשיך להתקיים בכבוד, עד שהוא ממש נזקק לחסדי נדיבים וקרובים טובי לב. אחד מהקרובים האלה, שהיה איזה אדם חרדי שנכנס לסוד העניינים, ניסה לעזור לו במגעים עם אותה מנהלת הפינוי, אבל הקשיים התעצמו מיום ליום, עקב חוקים שונים ומשונים, בירוקרטיה קשה. לא נראה אור בקצה המנהרה, כשבכל אותו זמן צריך אותו מגורש להתפרנס ולקיים את המשפחה. אחרי דיונים עם המנהלת שכבר קלו כל הקיצים, אז קיימו שיחה אישית עם הפקיד האחראי, שסיפרו לו את כל הקשיים והסיבוכים, מה שהוא עובר, וממש את כל המצב של המשפחה, הציעו לו שיתנו להם גם הלוואה פרטית. ושיוכל לנסות לשקם את החיים שלו עד שירגיעו הכספים המלוכנים. פשוט גם הפקיד שייתן הלוואה, טוב, הפקיד החילוני הזה לא היה לו שיג ושיח. למתן הלוואות וגבילות חסד שנוגעים במחוזותינו. אין לו חשש לתת איזו הלוואה לאדם זר, טוב, שכנעו אותו בהבטחות שיהיה בסדר, שנדאג שהכסף יחזור, הגודל המצווה, טוב, אחרי מסכת שכנועים ההלוואה יצאה הדרך. הוא ממשיך למספר שלצערנו העסק החדש שישן לא תפקד כראוי, שההלוואה ירדו לתאום, לא היה מאיפה לשלם את סכום ההלוואה. הפקיד והמנהלת לה מודע לשבר הגדול ובא לדרוש את הפירעון. אחרי שנותר לא מענה, אז הוא פנה עלינו, ואפילו שלא היינו חותמים על ערבות, אז הפקיד טען שהרי הבטחנו שהכל יהיה בסדר, אז מה זה נותן להלוואה? ואני מספר שאחרי דיון דברים הלכו לברר אצל רב מה לעשות, האם תנאי הלכשתית חייבים להחזיר? אז עלה שכיוון שלא חתמנו על ערבות על פי דין, אז לא צריך לשלם. אבל עדיין זה העיק עליו. אותו אחד שדרבן את הפקיד להלוות, חוץ משגם הוא ילווה כמובן, אז הוא מספר שהוא פנה לאחד מצדיקי הדור ושפך בפעם את השתלשלות הדברים. אחרי שהוא שמע את הסיפור, אמר שבאמת נכון, אין מחיר לא תדין לשלם, אבל לפני משור הצדים, כדי לקדש שם שמיים, אז הוא אומר, אולי כדאי שכן, כדאי שכן ייקחו איזה הלוואה, פריסת השלומים נוחה, להחזיר לפקיד. טוב, כמובן אומר, מספר אותו יהודי שעשה כמו שסיבו אותו, הוא לקח הלוואה, קצת השלומים נוחה, והכל בא במקום בשלום. הפקיד הודע לי מזה, עשה על זה עסק שלם, הספר לקרובים, הקרים, על סג ההלוואות והערבות בציבור החרדי, אמר שהוא לא האמנים שהתמודדי כדי בשלום. לא נגמר הסיפור פה, רבו ישראל, החלק השני של הסיפור, שקרה כמה זמן אחרי זה, לא מצוין פה כמה זמן. בכל אופן, אחד מהקרובי משפחה היה זקוק לטיפול דחוף בבית חולים. אחרי התבירורים, התייעצויות, ברכת רבנים החליטו לקחת איזה רופא מסוים באופן פרטי. אחרי המתנה של כמה שבועות שנדמו לנצח, אחרי כל ההכנות, הגיע סוף סוף יום הניתוח המיוחל. ואז הם שומעים שהיום השביתה אצל הרופאים, סכסוכי עבודה. רק ניתוחי חיים, מצילי חיים, סליחה, מתקיימים. טוב, התקשרו למרכז הרפואי, אז אמרו שלא. לא בא לעבודה, יש מכתב התפטרות. לא ידעו מה עושים. אפלה ופלה, אחרי חצי שעה מגיע טלפון בעול. הבית חולים לבוא מהר לעשות את הניתוח. טוב, הם מגיעים, שם הפרופסור מחכה להם בתחיל אורחימו. בגדים אזרחיים. הם לא הבינו מה יש פה בכוח נפש. אבל הרופא, לא, הפרופסור מבקש לפגוש אותו בחדר הפרטי והוא פונה אליי בנחוסה. אני לא הייתי אמור להיות כאן היום, אבל כשבדקתי בימן ראיתי שמוכר, תפסה לי בעוד, אני לא ידעתי למה. אז נזכרתי שזה קשור לבן שלי, שעובד פקיד ממשלתי, התקשרתי לבן שלי. שאלתי אותו על פלוני מיישוב חרדי, והוא אומר לי, זה אותו עבר שלקחנו להלוואה ושילם מהכיס. גם את החלק שלו, שלא החייב, ואתה, זה האיש הטוב הזה. אז אני כאן בשבילך. הוא אומר, הניתוח יתקיים בלי שום תשלום. ואז הוא אומר, שראו עין בעין, חסד השם, עין ועדונו, שמר מצווה, ידע רק טוב. הוא מספר לסיום שאחרי מספר ימים הוא בדק רק סכום ההלוואה שהוא לקח, חופף לסכום מנהלות הניתוח. והפלא, הפלא שבתוך הפלא, שהתשלום האחרון בהלוואה היה באותו חודש בדיוק. ועל זה אמר לו אותו צדיק, שמה משמיץ לו לפרסי. ואנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי. שאלה משולחנו של הגאון, רמות חלבי שוורצבורג, מאיר אורנו, שמחה במודיעין עילית. אחד שואל שיש לו גמ"ח תרופות, אדם אחד הביא לו תרופות, הירושה של אבא, תרומה לגמ"ח, רצו לזרוק לזבל, אבל... אבל הוא אמר, נתרום את זה לגמ"ח. ואז מספר בעל הגמ"ח שהוא בדק את התרופות, הוא רואה שבתוך הקופסאות, אין תרופות, יש כסף, שטרות מגולגלים, לא הרבה, אבל כמה מאות שקלים. אז הוא שואל אם הוא חייב להחזיר את זה ליורשים, או שכיוון שהם התייאשו, הוא כמעט ישכחו לפח, אז הם מצטעף כאן. אז התשובה שלה, הוא צריך להחזיר את זה ליורשים, כי גם אם היו זרוקים את זה לפח, הכסף היה נאבד מהעולם. מכל מקום, הם קצת הם החליטו לא לזרוק, אלא לתת זה לגמ"ח, אז יוצא שבכל משך הזמן, הכסף היה מצב משומר. גם אם לא ידעו עליו, הם זוכים בו מדין ירושה, ירושה מנטר, מילא הוא צריך לקיים את זה של הצווי זה, ולהחזיר את הכסף לבעלים. ואנחנו ממשיכים דפחי בהלוך, שימה שהיא תופכת סעיף למד, מדוע אסור להתעמל בשבת, איזו התעמלות מותרת, והאם מותר לחזן לקמה ביצה חיה כדי לשפר את הכל? אתם כבר יודעים שבשלוחה אחת תוכלו לשמוע את העניינים האלה מהרבנים הגאונים, ולמד גם אנחנו, בענייני הדפחי והלוכה, שחזל גזרו לא לעשות בשבת פעולה לצורך רפואה עבור מי שלא מוגדר כחולה, מחשש שהוא יקשל בזמן הכנת הרפואה בשחיקת צמחי מרפא, ויעבור על איסור מלך הסטריכן. ובגזרה הזאת הוא כלולות גם פעולות רפואיות שהם מחשש לאיסור טריכן, מחשש שמה מתוך העיסוק יבוא לרפא גם על ידי צמחי מרפא, ואז עלול להיקשל באיסור טריכן. אבל מחלה, כאב וכדומה שבכל אופני הריפוי שלהם לא נעשה שימוש לצמחי מרפא, אפשר לרפות אותם בשבת. כי לא צריך לחשוש מתוך הייצוג הרפואה הזאת הוא יקשל באיסור טריכן. ובתנאי שאין בעשייה של הרפואה איסור אחר, איסור אישה וסוגון אותם דחו. במשנה במסכת סבס נאמר שאסור להתעמל בשבת, ויש מחלוקת בראשונים, האם זה בגלל עובדים דחול, או בגלל שהמטרה של התעמלות, בזמנם לפחות, זה היה להביא להזעה למטרות רפואה. ומילא זה אסור, כמו כל פעולה רפואית שאסורה בשבת. הלכה רק הדעה השנייה. ולכן, התעמלות שאין מטרה להביא לידי זעה, ודרך חברים מהסרט המותרת מעיקר הדין. אבל כבר התעמלות שהמטרה להבריא את הגוף ולחזק אותו, זה כבר נחשב כפעולה רפואית שאסורה לכל אדם. וכך גם התעמלות שנעשית בעזרת מכשירים מכניים כמובן, או בדרך של טביעות, הם אסורות בכל אופן בגלל עובדים בחול והזלזול בחול שלו. יש פעולות שונות שלעיתים הנחשבות כפעולה רפואית אסור לעשות אותם בשבת, ולפעמים לא נחשבות כפעולה רפואית ומותר לעשות אותם בשבת. לדוגמה, מי שסובל מצרידות, מחמת צינון וכדומה, הוא לא רשאי לעשות פעולה שניכר בה שנעשה בצורך רפואי הצרידות, אבל חזק שרוצה לשפר את הקול שלו, אז הוא רשאי לגמר ביצה חיה בשביל זה. אותו דבר, אדם שאכל יתר על המידה, שגורם לו לסבל, אסור לו לפלוע בשביל זה גלולה שגורמת להקעה, כי זו פעולה שדומה לפעילות רפואית. אבל רשאי, הוא רשאי להביא את עצמו להקעה על ידי שיתחוב עצב על הגרון. שיקור רשאי לעשות פעולות מיוחדות להתפקחות מהשיקרות. כל שני שוכרי לעשות כפל שחור או לשופטה בגרחנות. עד כאן בעניין דפעמים באירו שנימד היום. אתמול למדנו, חצה על גזרו שאדם לא יעשה בשבת פעולה לצורך רפואה, ובכלל זה גזירה, בכלל הגזירה הזאת שכל פעולה שאין דרכם שברים לעשות, ממילא ניכר שנעשית לצורך רפואה. ולדוגמה, אסור לאדם שחש כאב בראש ליטול גלולה לשיכוך כאב. בהמשך לאמור, אדם בריא לחלוטין, מחלקו הפוסקים, האם ובאיזה אופן רשאי ליטול ויטמיני בשבת. וכמו כן דנים הפוסקים מלוגע לנטילת כדורי שינה משבת, האם ובאיזה מצב נחשבת כעשיית פעולה רפואית. וכדרכנו נפליג מימים אחורה, נזכר במה שלמדנו, האם מותר לקשור עניבה בשבת. קשר עניבה לא נחשב לקשר בכלל, מותר לעשות אותו בשבת גם כשהוא מעדק את זה היטב, וגם שלא מתכוון להתיר אותו לעולם. מה זה קשר עניבה? כל שלא תוכב את הקצה החוץ בקשר, אלא מכניס את אמצע החוץ, כי אין לי לאו עם הדשא. ואז הקשר ניתר בצלילות, אני יודע שמשך את הקצה החוץ, אז זה לא קשר. כך גם מותר לעשות, לקשור הניבל גבי הניבל. אבל קשר והניבל גבי, כמו שמצוי בקשירת סוכן נעליים, זה אסור אליי, כשהוא רגיל להתיר את זה בתוך 24 שעות, ובדעתו אכן להתיר אותו. מנוגע לקשירת בגד הניבה, שבזמננו הגבי הצדר, כשיתושרים אותו באופן שמשיכת קצה הניבה מתפרק כל סידור הניבה ונותרת ללא קשר כלל, יש אומרים שזה נידון כקשר על גבי הניבה, ויש אומרים שזה נידון כקשר הניבה שמשאיר בכל אופן שום. ואני מפושר את זה על מנת שהתקיים לעולם, וכן שזה כבר עכשיו כתיקון מומה שאסור משום מלכת, מה כבר פרקש. אנחנו היינו תלמוד דבלי, מה קרה עם הזאבים שבלו תינוקות? האם חיטים זרועות נחשבות כקרקע או כתולוש? מתי ירדו חיטים מן השמיים? על כך אבל עוד נושאים מעניינים ממד יום מסכת מנוחת, דף סמכתה. בדרכנו נגיע למדור הנפלא, כי נרחוק ומסילת לשורים. פרק הזדלת כתוב, ועל כן נקראת עירת חטא, כי עיקרה עירה מן החטא, שלא יתכנס ויתראה ממעשיו, מחמת פשיעה והתרשלות, או מחמת תהלם יהיה באיזה דרך שיהיה. בספר הרב מבריסק, הוא בא של פיזי, מה שאמר פעם רבי הרב הגויים, רבי קגה על זה צד, שהוא הסביר פעם מה הסוד של עירת חטא שראו אצל הבריסק קרוב. אז הוא מביא את המשנה בסייטו, סוף סייטו שאומר שבלי כלי יעשה את זה משיכה, יראי חטא עם ארצו. אם נעשו, המשנה מדברת על יראי חטא, גם מישהו יראה שמיים מרבים, וזה עדיין לא בכלל הרגשה מוחשית, גם שפרוי בכל חטא. שסכנת החטא שווה לאש, שצריך לברוח ממנה. ולבריס קרוב הסביר את בילל, רוב פחד ממשי לעבירה, אפילו אם זה נדלות קל של עבירה. פר הבן שלו, הגאון רבו שלום דוד, שפעם בליל שבת נכנס אחד מהמתפללים לחדר ששימש את הנבלתלה שלה, והיה לשולחן מונח נר בתוך קערה. אותו אחד התקרב לנר כדי להסתכל בספר שהוא עיין בו, והנר נפל מכבר. אותו אדם ניגש לרב להתנצל, שעכשיו מהבית יצטרכו לאכול בחשיכו. אמר לו רב, אני לא מבין אותו. כשאני הולך במסדרון הסמוך, אני בפחד מהנר. איך אתה יכולת להתקרב אל הנר בלי שום פחד? ואנחנו משכים עם התורה הנפלאה, חפץ ומחיים רבו יצמח, חפץ חיים יומי. בואו, תצטרפו אלינו ללימוד היומי בספר חפץ חיים. נתחיל בשאלה, באיזה אופן יהיה אסור לספר שפלוני נתן 100 שקל לצדוקת? חפץ חיים כותב בכלל ג' מחודש נורא, סעיף ה', שיש הרבה אופנים בעלי שונה רואה שמספרים דרך רמות, שמספרים על העניין לפי תומן על חברים, כאילו הם לא יודעים שזה שדיברו שזה לשון הרע, או שאלו המעשיו של פלוני. ובביאור מוסף הם מביאים דוגמאות לזה מהקונטר היסטוריה סלושן. האחד שמספר לחבר שלו שפלוני השקיע, שיפץ את הבית, הרבה הרבה כסף. יש אנשים שזה נחשב עליהם לגנאי, בזבוז, מותרות. אבל יש כאלה שלא רואים את זה כגנאי. עכשיו הוא יודע שזה שהוא מספר לו את זה רואה את זה כגנאי. רק הוא עושה את עצמו כאילו שהוא לא חושב שהשומע רואה את זה כגנאי. אז בזה עובר על... הוא עובר בזה על שלורה. עוד דוגמה, כשהוא מספר שפלוני נתן לו כ-100 שקל, עכשיו יודעים שפלוני ישיר מיליונים 100 שקל. לעצמו הוא קונה דברים יקרים, אבל לצדו כ-100 שקל למה שנותן, אז מילי הוא רק מתגנה על ידי. אבל הוא עושה את עצמו שהוא לא יודע איזה פלוני ישיר, הוא אומר, ראיתם, נתן 100 שקל. גם זה נקרא לשנור ברמות, הוא מאחור אתכם. דוגמה שלישית, על איזה אחד שעושה הנהגה, שלא כולם רואים בזה הנהגה שלא ראויה. הוא אומר למכרים של אותו פלוני, כמה אלו שעשים את המעשים האלה זה מגונים ורעים, והוא לא מזכיר את פלוני, אבל הם מבינים שהוא מתכוון אליו. גם זה אומר, גם זה נכלל בכלל לשנור ברמות. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית, אחוז חיים להראש, מובה, חברים בתפילה, שהתפילה הרי זה עבודת הלב, מי הבן שלך ידבר אליך ולא מעלה, ואתה תכנס אליו. מה אתה עושה לפני מלכו של העולם, ומה טוב לבקש סליחה, אז יש אנחנו אומרים, סלח לנו בלי כוונה. ומי אפשר בכל התפילות, אומר אחוז חיים, אחוז ברכה ראשונה של 18, הפסוק ראשון של קרישנה, לא יחסיר, כי אז זה עד כדי חברת התפילה משלו כיוון בה. תדעי להקפיד לכוון בתפילה, פסוק מרחה ראשונה של 18, ופסוק ראשון של קריאת שמע. ויהי רצון שהשם יקבל את תפילותינו. עד כאן דברינו להיום, שיהיה לכולכם המשך יום טוב, ושבת שלום עם הרבה הצלחה לכל העניינים ברוחניות וברגשות.